קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבת אנחנו קוראים שתי פרשיות, פרשת בהר ופרשת בחוקותיי. פרשת בהר מתחילה במצוות השמיטה, ואחר כך פרק שלם, פרק חפי בתורה, מוקדש לעניינים כלכליים, כמו איסור הונאה, דיני הלוואה, סליחה, מכירת מטלטון ומכירת קרקעות. ובסוף התורה מתייחסת לאלה שמוכרים את עצמם עבדים עבריים, ובסוף גם לאלה שמוכרים את עצמם לגויים, להיות עבדים לכנענים. והתורה גומרת את הפרשה בפסוק לפי אלה שחולקו לפרקים כאילו פרק חדש, ושני פסוקים אחרונים, ובסוף כתוב את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו. רש"י בסוף הפרשה אומר פירוש מבריק להסביר את סדר הפרשה. בדרך כלל כולם זוכרים את דברי רש"י בתחילת הפרשה, משום שכנהוג כל שנה מתחילים ללמוד מההתחלה, אבל לא כולם מגיעים לסוף, לכן הרש"י הזה אולי הוא לא כל כך ידוע כמו שדברי רש"י בדרך כלל בפסוקים הראשונים של התורה. בתחילת התורה, הפרשה, אמרתי כבר שמדובר כאן במצוות השמיטה, והתורה עוסקת בעניינים כלכליים. אומר רש"י שהכל זה פרשה אחת. בעצם התורה אומרת לי לשמור שמיטה. כמובן, אנשים יחשבו שמי ששומר שמיטה שנה אחת משבע, הוא לא זורע, לא קוצר, לא עוסק בחקלאות, מאיפה הוא יתפרנס? התורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ויסעת את התבואה לשלוש השנים. יש ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, שבאותם השנים, שגם בשנה השישית, גם בשנה השביעית וגם בשנה השמינית, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, ולא תצטרכו לדאוג, לא תצטרכו לחזור לפתחים, ועשת את התבואה לשלוש השנים. יהיה לכם מספיק לאכול לשלוש השנים. מה קורה כשיהודי נכנע לתאווה הממונית וחושש שבאמת מצבו יידרדר בגלל שהוא שומר שמיטה, ולכן הוא לא ישמור שמיטה רחמנא ליצלן? אז התורה אומרת, עכשיו אם אתה לא תקיים מצוות התורה, מצבך האישי יידרדר, עניינים כלכליים שלך יתמוטטו. וכאן אנחנו מתחילים בתהליך. בן אדם שבתחילת ירידת, שהוא בתחילת ירידה מנכסים, יבקש הלוואות. התורה אומרת איך להתייחס במקרים של הלוואות. בסוף, בן אדם שעדיין לא העמיד את עצמו על הרגליים, יתחיל למכור מטלטלים. פשוט כדי להתפרנס. אז התורה אומרת דיני מכירת מטלטלים. וכן הלאה, בן אדם ימכור נכסי דלוניידי, הוא ימכור בית מושב עיר חומה, הוא ימכור כל מה שחשוב לו, עד שבסופו של דבר מצבו כל כך יידרדר שהוא ימכור את עצמו. ולא רק זה, ימכור את עצמו אפילו להיות עבד אצל נוכרים. אנחנו נעסוק במצווה אחת, באיסור אחד, בפרשתנו, שנאמרה בהתחלת הפרשה. התורה אומרת, כמו שהזכרנו, אחרי פרשת השמיטה יש פרשת הלוואה, והתורה אומרת, תלווה לחברך כסף, ואל תיקח ממנו נשך ותרבית. יש איסור ריבית בתורה, האיסור לא תסימון עליו נשך, והאיסור הזה כולל כל אלה שהם שותפים בעבירה הזאת. גם המלווה, וגם הלווה, וגם הערב, וגם העדים, כולם כלולים באיסור לא תסימון עליו נשך. הם כאילו שותפים, אמנם אולי לא שותפים מלאים, אבל הם שותפים באיסור הזה של איסור ריבית. והתורה אומרת, תלווה לאחיך בלי ריבית. אנחנו זוכרים את דברי הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, שהרמב״ם מדבר שם על מצוות הצדקה, ואומר הרמב״ם שיש מעלות שונות יש בצדקה. והמעלה הגדולה שאין למעלה ממנו, זה המחזיק בידי ישראל שמח. כי ימוך אחיך, התרגום מתרגם בעברית מדוברת, זה מעניין, כי ימוך אחיך הרי יתמסכן. הוא יהיה מסכן, כשבן אדם מגיע למצב של מסכנות, ישראל שמח, נותן לו מתנה או הלוואה, או הצעות אחרות. אבל להעניק למישהו הלוואה, זה גמילת חסד, שיש בה עניין של צדקה. 8 מעלות יש בצדקה, וזה אחד מהדרגות הכי גבוהות, לעזור לו, בידי ישראל שמח, לעזור לישראל שמתחיל להיות מסכן, ולעבוד לו בלי ריבית. עכשיו, אנחנו נדון בשאלה, מה קורה אם בן אדם עבר על האיסור, והלווה את חברו בריבית. האם צריכים להחזיר את הריבית? האם יש חיוב ממוני על המלווה, להחזיר את הריבית. מצד אחד, הרי אנחנו מכירים שיש איסור גזלה. במצוות גזלה, באיסור גזלה, יש מצוות עשה, אם מי שגזל רחמנא ליצלן, אז כתוב בתורה, והשיב את הגזלה אשר גזל. גזלה זה דוגמה קלאסית של לאו הניתק לעשה. לאו שהתורה אומרת במידה שעברת ללאו, כך אתה צריך להתנהג ולהחזיר את הכסף וישיב את הגזלה. וזה נקרא לאו הניתק לעשה, וכידוע, הלאו הניתק לעשה, לא, אין דיני מלכות, אין חיובי מלכות. במקום מלכות, התורה אומרת, לנתק את הלאו על ידי קיום העשה. בגזלה, בן אדם לקח את הכסף מהשני, בלי הסכמתו. הוא כפה עליו, או בצורת כזאת או אחרת, הוא לקח ממנו את הכסף שלא ברצונו של הנגזל. אז אנחנו אומרים, פעולה כזאת שנעשתה בלי הסכם, הרי זה גזלה, ולכן יש מצווה להחזיר. אבל ריבית שונה, שהרי הלווה נתן את הכסף מרצונו. יש כמובן קצת כפייה מסוימת. אם בן אדם זקוק לכסף, אז הכפייה כאילו היא שהוא זקוק לכסף, לכן הוא מוכן לשלם ריבית. אבל למשל בשוק היום, אם מישהו ילווה לי 1,000,000 שקל לשנה, ויקח ממני ריבית של 1.5%, הרי בסופו של דבר הוא עובר לאיסור תורה, אני אמרתי שאני גם הלווה יעבור לאיסור תורה, אבל בסך הכל, אני אהיה לא אסיר תודה. הרי אם הייתי זקוק 1,000,000 שקל, והייתי צריך ללכת לבנק, אז הייתי צריך לקחת, אם אני יכול בכלל לקבל הלוואה כזאת מהבנק, אני צריך לשלם ריבית הרבה יותר גבוהה. אז בסך הכל הוא עושה לי טובה, ואני בהחלט מסכים לשלם. אמנם התורה אוסרת את זה, נכון, אבל האם יש חיוב השווה? חיוב להחזיר את הריבית. בגמרא בבב מציע דף סמך א' סמך ב', יש דיון שלם בקשר לנושא, ומחמת חוסר זמן לא ניכנס לסוגיה בגמרא, בעיקר נתעסק בראשונים שמתייחסים לפסק הלכה בקשר לשאלה הזאת. הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה, פרק דלית הלכה גימיל, פוסק שמי שמלווה כסף בריבית אינו חייב מלכות. הסברה לכאורה ניתנת בגלל שזה לאו, כמו לאו הניתק לעשה, או לאו הניתן לתשלומים, שאני יכול לשלם את הכסף, כנראה שאני חייב לשלם את הכסף. אמנם שם מי שעיין ברמב״ם ימצא דבר מעניין, גם המלווה לא יקבל מלכות, גם הלווה לא יקבל מלכות. כל הנתפלים, כל השותפים בעבירה הזאת, לא יקבלו מלכות. הגרה במקום, בהוצאת הרמב״ם של הרב פרנקל, יש הגאות הגרה על הדף. בגרה על הדף, הגרה מאיר. אם זה לאו הניתן לתשלומים, אם זאת הסיבה שאין מלכות באיסוג ריבית, הרי אני מבין שהמלווה לא יקבל מלכות בגלל שהוא יכול להחזיר את הכסף. אבל הרי הלווה, הוא כבר שילם את הכסף. אין לו מה לעשות. למה שהוא לא יקבל מלכות? עליו ודאי לא נאמר לו אני תק לעשה. אם יש עשה, העשה מתייחס למלווה ולא ללווה. הגרה במקום כך מאיר. אם זה לו הניתן לתשלומים, אז למה באמת הלווה לא יקבל מלכות? בכל אופן, אם רואים שהלווה כן מקבל מלכות, שסליחה, שהמלווה אינו מקבל מלכות, זה לאו הניתן לתשלומים, וכנראה שיש חיוב, על פי ההלכה, להחזיר את הריבית. והדברים מפורשים בדברי הרמב״ן. בסוף ספר המצוות של הרמב״ם, יש רשימה של מצוות שהרמב״ם שכח אותם. כך כתוב אצלנו בספרים, מצוות ששכח אותם הרמב״ם. כמובן, הרמב״ם לא שכח את המצוות. יש לו איזה סיבה או איזה שיטה למה שהוא לא מנע מצוות אלה בתור מניין המצוות. הדברים הם מאוד מפורסמים שיש רשימה כזאת, והציבור הציוני הדתי הוא ער במיוחד למצווה של ישיבת הארץ, שהרמב"ן חשב שזאת מצווה כל כך יסודית, כל כך חשובה, כל כך מרכזית ליהדות, ולכן הוא תמה למה שהרמב"ן לא מנע את המצווה הזאת. אבל במצווה י' זין ששכח אותה הרמב"ן, שהרמב"ן טוען שהרמב"ם שכח אותה, מצווה י' זין כתוב שבחי אחיך אימך, יש מצווה להחזיר ריבית בגלל שנאמר וחי אחיך אימך. אם יש מצווה להחזיר ריבית, אני מבין שזה לאו הניתן לתשלומים או לאו הניתק לעשה, ולכן אין מלכות. למה שהלווה לא יקבל מלכות? אז יש מקום להגיד, אני אמרתי לפני כן, שבאיסור שלא תסימון עליו נשך, כולם כלולים. כולם שותפים. אבל השותפות היא אולי לא מדויקת בשותפות שלכל אחד יש אותה החלק. מבחינה אינסטינקטיבית, אם היינו שואלים בריבית, מי יותר אשם? אמנם אמרנו שהאיסור חל על המלווה ועל הלווה ועל הערי ועל העדים, אבל מי באמת הוא המוקד של האיסור? לכאורה המלווה. הלווה, הוא היה מעדיף לא לבוא על איסור, הוא היה מעדיף לקבל כסף בלי ריבית. אבל המלווה, הרי הוא זה שמלווה כסף בגלל שהוא מוכן לקבל, הוא רוצה לקבל את הריבית. אז לכאורה, רוב הכובד של האיסור הזה חל על המלווה ולא על הלווה. אבל המלווה לא יוכל לקבל מלכות בגלל שזה לאו הניתק לעשה, או לאו הניתן לתשלומים. אז כנראה הסברה היא, האם יעלה על הדעת שהמלווה, שבמידה מסוימת העבירה שלו יותר חמורה מאשר האחרים, אמנם הוא לא יקבל מכות. אבל אלה שנתפלים לעבירה, הם לא עוברים באותה עוצמה, באותה זדון, כמו המלווה, הם יקבלו מלכות והמלווה לא יקבל. אולי זאת הסברה של אף אחד לא יקבל מלכות. מוקד האיסור זה המלווה, הלווה וכולי, וכל האחרים הם שותפים, אבל לא שותפים מלאים. ולכן אם אנחנו נסתכל, אם המלווה יקבל מלכות, אולי גם הם יקבלו. המלווה לא יקבל, גם הם לא יקבלו. בכל אופן, הרמב"ן אומר מפורש שיש מצוות עשה מיוחדת להחזיר ריבית. מגילת אסתר, אחד מן הפירושים המפורסמים על ספר המצוות של הרמב״ם, הוא נתפס ברוב ספרי המצוות הרגילים. מגילת אסתר מעלה שהרמב״ם כנראה חושב שאומנם יש מצווה להחזיר ריבית, כמו שדייקנו שהמלווה לא יקבל כסף בגלל שזה לאו הניתן לעשה או לאו הניתן לתשלומים. אבל למה הרמב״ם לא מנע את זה כמצוות עשה? אמר מגילת אסתר שהרי הרמב״ם כן מנע את המצווה של וישיב את הגזלה. והדין הזה הוא כאילו כולל בתוכו את המושג של החזרת ריבית גם כן. זה כאילו תפל או חלק מהמצווה דורייתא של החזרת גזלה, השבת גזלה, יש מצווה גם כן של החזרת ריבית. חילקנו לפני כן בין האיסור של גזלה לבין האיסור של ריבית. בגזלה, מי שגזל, אז הוא חייב להחזיר את הדבר בגלל שהכסף לא ניתן מרצונו של הנגזל, גזלה היא בידו, ובעצם אין לו קניין בכסף, החפצה עדיין שייך לנגזל. בעברית ישיבתית, ממון יגבח. הכסף של הנגזל נמצא אצל הגזלן. ממילא הוא חייב להחזיר, והתורה אומרת שיש מצוות עשה, וישיב את הגזלה. בריבית, מי שנתן את הכסף ברצונו, בהסכמתו, לכאורה הכסף קנוי למלווה. לכאורה זה כסף שלו ממש. להגיד שיש איסור דומה, או חיוב דומה של גזלה וריבית והחזרת הריבית, כמו החזרת הגזלה, נראית קצת מחודשת. הרי הכסף ניתן מרצונו של הנגזל, לכאורה המרווה קנה את הכסף. אולי נוכל לדון בסוגיה שנזכיר אותה בקיצור, שאלה גדולה היא איב עוביד מהני או איב עוביד לא מהני. חצי מסכת תמורה דנה בנושא הזה. כל חלות הלכתית שהתורה אסרה, מה קורה כשבן אדם עובר על האיסור הזה וכאילו יוצר חלות שהתורה אסרה, האם החלות חלה או לא חלה? יש מחלוקת ידועה במסכת תמורה, והגמרא מביאה המון המון מקרים להוכיח מהתורה אם באמת מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מאני או לא. ובכל מקרה שהגמרא מביאה, יש מחלוקת בגמרא, בכל מקרה, אז השני יטען שזה מקרה חריג. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים ההפך. למשל, קידושין בחייבי להבין. כהן שמקדש גרושה. אז אנחנו אומרים שהקידושין תופסים. מי שסובר איובד מהני חושב, נכון, זה חלות שהתורה אסרה, אבל אף על פי שהתורה אסרה את החלות, אם באמת בן אדם קידש אישה, כהן קידש גרושה, קידושין תופסים. ואלה שחוקים ויגידו, איובד לא מהני, הם יגידו שזה מקרה חריג, התורה, יש גזירת הכתוב, שמי שמקדש גרושה, קידושין תופסים. טוב, כל הסוגיה שם במסכת תמורה לא ניכנס לה, אבל יש אומרים, שמי שהלווה כסף בריבית, אם אתה סובר, איובד לא מהני, אז בעצם התורה אסרה שתחזיר, שתשלם ריבית. ואם שילמת את הריבית, אז כאילו לא שילמת, ולכן ממון יגבח כמו שיש בגזלה. ואמרתי, זה כבר חידוש גדול. המנחת חינוך העיר על השגות המגילת אסתר. המגילת אסתר השיב שלפי הרמב״ם, השבת ריבית או החזרת ריבית זה דומה להשבת גזלה, לכן הרמב״ם לא מנע את זה כמצווה נפרדת. שאל המנחת חינוך, האם זה נכון, אז לכאורה היינו צריכים להתאים הלכות החזרת ריבית, להתאים אותם להלכות השבת גזלה. ולמשל, הוא אמר שיש הרבה ראשונים שחולקים ביניהם. למשל, יש דין שבגזלה, אם גזלתי מישהו, אני חייב להחזיר. וזה משנה אם הוא יודע מזה או לא, בוודאי שלא. ממון יגבח, אני ודאי חייב לתת לו את הכסף. אני חייב לו את החפת שגזלתי ממנו. בריבית יש מחלוקת ראשונים אם הלווה לא תובע את הכסף. אני מתאר לעצמי שזה המקרה הסטנדרטי. משום שהרי בדרך כלל לווה נותן את הכסף בהסכמתו. אמנם מתוך איזה כפייה ממונית, לא כפייה גופנית, אבל כפייה ממונית שהוא זקוק מאוד לכסף, והוא מוכן אפילו לשלם ריבית כדי לקבל את הכסף שהוא זקוק לתקופה הזאת. במקרה כזה, בדרך כלל הלווה לא יבוא למרווה ויגיד, תשמע, עברנו על איסור, אני תובע ממך את הכסף בחזרה, הוא נתן את הכסף ברצונו בהסכמתו. אבל יש ראשונים שסוברים רק אז יש חיוב של השבת, אפילו אם יש השבת ריבית, אפילו אם יש מצווה כזאת, זה רק שהלווה תובע. ואם כן, זה לא דומה לגזלה. אז אבל אמרנו שבשאלה הזאת יש מחלוקת ראשונים. המנחת חינוך מקשה שאלה אחרת. הוא מניח שהיורשים חייבים להחזיר גזלה. אבל הוא מניח שהיורשים לא חייבים להחזיר ריבית. גזלה, כמו שאמרנו, זה ממון יגבח. בעצם הכסף שהם ירשו כאילו מהמנחיל, הכסף הזה היה גזלה בידו, ולכן גזלה בידם, ולכן הם חייבים להחזיר. אבל בריבית, היות שיש קניין כסף, הלווה נתן את זה בהסכמתו, אז הוא, המנחת חינוך, מניח שהיורשים לא חייבים לשלם. כמובן, אם זה נכון, אם ההנחות האלה הן נכונות, אז לכאורה דברי מנחת חינוך צדקו. שיש מצווה מיוחדת של השבת גזלה, אבל המצווה של השבת ריבית, של החזרת ריבית, לא דומה ולא הייתה צריכה להיות כלולה בתוך המצווה הזאת של השבת גזלה, ולכן זה עדיין תמוע למה הרמב״ם לא מנע את המצווה הזאת כמצווה נפרדת. יש מקום להסביר את המצווה הנפרדת הזאת של הרמב״ן. לא נתרץ כרגע את השאלה למה הרמב״ם באמת השמיט את ההלכה הזאת, אבל נעמוד יותר על הבנת הרמב״ן שיש מצווה מיוחדת להחזיר ריבית. מה טיב המצווה המיוחדת הזאת? יש מקום להגיד שבסיסית יש הבדל גדול בין המצווה של החזרת ריבית לבין המצווה של השבת גזלה. הרי הזכרנו כבר כמה פעמים שבגזלה בן אדם לקח כסף מהזולת בלי רשותו, במעשה גזלה הוא לקח את הכסף. מבחינת חושן משפט, הכסף שייך לנגזל. מה שהגזלן יש לו את הכסף ביד, זה בגלל מעשה אלימות, בגלל מעשה גזלה. ממילא הוא חייב להחזיר את הכסף. אבל בריבית, אולי המצווה של השבת ריבית או החזרת ריבית בעצם אינה שאלה של חושן משפט. הרי מי שנתן את הכסף, הלווה, לא חשב שהוא נגזל, הוא לא חשב שהוא מקופח. בדוגמה שהזכרתי לפני כן, יש מקרה שהלווה יהיה אסיר תודה למלווה. אני זוכר את הימים שבארץ הייתה אינפלציה של כמעט אולי בסביבות 100% לשנה. אז הייתי אומר, מי שילווה לי כסף בתחילת השנה, וילווה לי כסף בריבית, בריבית נוראה, מה שנקראת נשך, לא רק ריבית, באנגלית usury, ממש תנאים נוראים, והוא יבקש ממני ריבית של 50%. אבל אני יכול להחזיר את הכסף מהשנה השלמה. בסופו של דבר, ממש יהיה לו אסיר תודה. הוא נתן לי כסף, אני מחזיר לו 50% ריבית, אבל הרווחתי 50%. המיליון שקל שהוא הלווה לי בתחילת השנה, עכשיו שווה 2 מיליון. בגלל האינפלציה, אם הייתי משקיע את זה בעסק, הייתי עכשיו מקבל 2 מיליון שקל. אם הייתי קונה דולרים, אז עכשיו היה לי 2 מיליון שווי של 2 מיליון שקל. ועכשיו אני צריך לשלם רק 1.5 מיליון, רק. אז לכאורה הוא עשה לי טובה. למה צריכים להחזיר ריבית? אז אולי המצווה ביסודה באמת כלולה בפסוק. וחי אחיך עמך. תאפשר לחיים שאח שלך לחיות. זה לא מצווה של ממון יגבך. זה לא דומה לגזלה. זו הלכה אחרת. רב שמעון שקאפ עמד על ההבדל בין איסורים שיסודם בדברי ממונות, שמתחילים בדברי ממונות, לבין דברים שמתחילים באיסורים. הרי זה ידוע, רב שמעון שאל שאלה, קונטרס הספקות ועוד אחרים טיפלו בשאלה, בן אדם שהוא מסופק, בקשר לדיני חושם משפט. אם אחד יבוא אליי ויגיד לי הוא תובע ממני, הוא יודע, הוא אומר שהוא יודע שאני חייב לו 100 שקל. ואני אומר, אני לא זוכר כזה דבר בכלל. אני לא זוכר. אז הוא, הדין הוא, המוציא מחברו עליו הראיה, הוא צריך להוכיח. ומה שאני לא יודע, אני לא יכול לחייב אותי. אם היינו מתרגמים את הדין הזה לשפה אחרת, היינו אומרים כך, בן אדם אומר, שמע, יש לך כסף 100 שקל שלי אצלך. דהיינו, אתה עובר לאיסור גזל או ליתר דיוק איסור עושק. אתה עושק אותי בזה שאתה לא מחזיר את הכסף. ואני אומר שאני לא יודע, אני לא זוכר. אני לא מכחיש, אינני אומר בטוח שאני לא חייב לך, אני אומר, אני לא זוכר. אז אני אומר שיש לי ספק אם אני עובר לאיסור עושק. אתה בריא שאני עובר לאיסור עושק, ואני ספק אם אני עובר לאיסור עושק. אם היינו משתמשים בביטויים האלה, לכאורה הייתי צריך לשלם, הרי יש לי ספק דורייתא, הוא טוען בטוח שאני עובר לאיסור דורייתא, לכאורה אני חייב לשלם את הכסף מדין ספק הדורייתא. אומר רב שמעון, שהאיסור של גזלה, יסודה זה חושם משפט. קודם כל צריכים לברר שמי הכסף, על פי כללי חושם משפט. רק אחר כך, אז יש איסורים בתורה שנאמרו לא תגזור וכדומה, אבל קודם בסיסית מתחילים בענייני משפטים. זה בחושם משפט. אבל יש תחומים בהלכה שיסודם לא בהלכות חושם משפט, יסודם באיסורים. אפשר לטעון שהאיסור של ריבית זה לא שאלה של ממון יגבך, בן אדם שלקח כסף ממני שלא ברצוני וכדומה. אלא מה? זה הלכה באיסור והתר. זה הלכה שהתורה אוסרת כזה דבר. לא בגלל החושם משפט שבדבר. ממילא בסופו של דבר, למה אני חייב להחזיר את הכסף? אני חייב להחזיר את הכסף בגלל שהתורה אומרת, וחי אחי חיימך. זה לא הלכה של חושם משפט, ולכן זה הלכה מיוחדת, הלכה חדשה, שנמדת מהפסוק, וחי אחי חיימך. וכמובן, הדברים מאוד תואמים את שיטת בעל השולחן ערוך, שכל דיני גזלה וכדומה הם כלולים בספרו חושן משפט, ואילו הלכות ריבית נמצאים, הלכות ריבית נמצאות ביורד דעה. אמנם הלכות הלוואה יש ענייני חושן משפט בהלוואה, אבל הדינים של ריבית הם ביורד דעה, בגלל שבסיסית זה לא חושם משפט, בסיסית זה יורד דעה, ולכן אנחנו מבינים היטב את שיטת הרמב"ן, שבחי אחי חיימך זה מצווה מיוחדת להחזיר ריבית, חידוש מיוחד של התורה, אבל זה לא כלול בהשבת גזלה, ולכן שיטת הרמב"ם עדיין טעונה הסבר. מעניין שראשונים אחרים השתמשו בביטוי אחר. אומר הריטב"א למשל בבבא מציעא דף ס"ב, ומיהו, אומר הריטב"א, כל שגבו כבר לדברי הכל לא מתקן לווה בחזרה כלל, אומר הריטב"א, יש שאלה אם אני יכול לתקן את הלאו על ידי זה שאני מחזיר את הריבית. הרי הלאו היה לא תסימון עליו נשך. אי אפשר לשנות את המצב ששמו נשך. אפשר להחזיר את הכסף, אבל אי אפשר לתקן את הלאו. אבל אומר הריטב"א, אלא שכתוב רוצה שיקים מה שאחר. בן אדם שעשה דבר שלילי, הדוגמה שבן אדם אכל דבר לא טוב, אז יותר בריא בשבילו שיקי. זה מעניין שהריטב"א מדבר כאילו על המוסר של המלווה. המלווה שכאילו קיבל את הכסף שלא כל כך ביושר, המטרה היא שיקי מה שיוכל. לפי הבנה שאנחנו הסברנו על פי הרמב"ן, זה לא באמת בגלל ההרגשה של המלווה, או בגלל המוסר שיש במלווה. להפך, זה בא לעזור ללווה, כמו שיש מצווה להלוות כסף, ואמרנו זה מעלה מדרגה ראשונה בענייני צדקה, כך יש מצווה להחזיר לו את הריבית, שנמה וחי אחיך עמך. אז לכן דיברנו, אם אכן יש מצווה של השבת ריבית, ראינו שברמב״ם כתוב שזה מצווה ניתן לתשלומים, אבל מאיזה סיבה שהוא לא מנע את זה במניין המצוות? לפי הרמב״ן יש מצווה מיוחדת וחי אחיך עמך, אמרנו שזה מצווה מיוחדת, אולי יסודה במושג של יורד של חושן משפט, של יורד דעה ולא של חושן משפט. ואילו לפי הריטב"א ראינו דבר חדש, כאילו בגלל המוסר הטבעי של המלווה, שאכל כסף שלא היה צריך לאכול, אז יש עניין דווקא להקיע את הכסף, לא, להחזיר את הריבית. המצווה הזאת וחי אחיך עמך וכל דיני הלוואה, הם מבוססים על האחווה של עם ישראל. אנחנו כמו עם אחד, אח אחד. ויש כאילו הסכם הדדי בין האחים, שאני לפעמים זקוק לעזרה, לפעמים אתה זקוק לעזרה. וחי אחיך עמך, כמו שאני מעוניין שאתה תעזור לי בשעת הצורך, אני מחויב לעזור לך בשעת הצורך, וחי אחיך עמך.